מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפך עלה בישראל.
שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה, קמיל פוקס.
גבירותיי ורבותיי, דרמה הערב, שוויון. שוויון.
האולפן, יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
טוב, האי אחרי אבי בלום ויוסי אליטוב מתארחים איתכם יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות לאיזשהו מפגש כאן באולפני הפודקאסט של משפחה, כדי לנתח קצת את מה שקורה ואת מה שאי אפשר לכתוב, אבל אפשר לדבר עליו. ואבי, אנחנו באמת...
ערב טוב, יוסי.
אנחנו עדים פה לסנסציה.
נכון, זה כיף לכתוב בכזה שבוע ולשדר. אתה מרגיש שהציבור רוצה לקרוא ורוצה לשמוע ושמח. אבל הייתי את הכותרת ששמת בעיתון משפחה, כותרת של שמחה כזאת, ואתה שמח להגיש מוצרים,
לתודה.
מזמור לתודה. שמח תודה, להגיש לציבור מוצר בכזה שבוע.
הסנסציה היא דרמטית בשלושה מעגלים. מעגל ראשון, קודם כל, כל שונאי הדעת, אלה שניסו לפרק לבנה אחר לבנה בחומת היהדות של מדינת ישראל, כולם הלכו הביתה בבושת פנים. מי איבט ליברמן שהוא לא הלך הביתה לגמרי? לא הלך הביתה לגמרי, אבל הופך להיות חסר משמעות.
אצל איווט עדיף ללכת, מאשר להישאר בבניין חסר משמעות, לשבת שאף אחד לא ישפריץ לכיוון שלו.
מעגל שני...
אני חושב על זה שיושבים. בבקשה, בבקשה, בבקשה רבי יוסי, כן.
מעגל שני זה העובדה שבנימין נתניהו מקבל רוב מוצק בזמן רגיש, שבו הוא יוכל לנהל שורה של שינויים שסוף סוף יעשו סדר עם הטרפת של השמאל, שמנסה להשפיע באמצעות מוסדות המדינה על השקפת עולם ועל הזהות היהודית של המדינה. אז ברוך השם, נתניהו עולה לשלטון ברוב מוצק.
ובוא נקווה כערת ביניים לדבר הזה, שיהיה לו את האומץ לעשות את זה, ובעיקר שהשותפים יאלצו אותו לא לסגת לאחור.
יפה, ודבר שלישי זה הקפיצה חסרת תקדים הזאת של חברי הכנסת החרדים, שהם מגיעים למספר 19. מי האמין, אפילו השסניקים, אבי בלום, שביקשתי מהם לחלום בדו ספרתית, הם נבלו, אמרו לי לא, אנחנו נשמח בתשעה מנדטים, בן גביר אוכל לנו את הכל. והנה עכשיו הם מקבלים 9 ו-10 ו-11, הם נשקו ב-12, מי נדבר בכלל ליהדות התורה, לאן היא מגיעה? מה שאומר הקדוש ברוך הוא, חייך לנו בחיוך רחב וענק, חיוך גדול בזין מרחשבן יום של ברכה, ועכשיו רק עם האושר הזה, לאן אנחנו הולכים ומה נעשה איתו, על זה תכף נדבר.
אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, כי על ההתחלה כבר ככה גם דיברנו וגם כתבנו. תראה, קודם כל ההישג של דרי בעיניי גדול יותר מה-17 מנדטים ב-99, שהוא לא יכל אז ליהנות מהפירות, אז היה בשני פתקים, אז שס הייתה הטרנד, עכשיו הוא פעל נגד הטרנד, והוא עשה את זה בלי שיש לו דמויות לצידו, כמו מרן הרב עובדיה, אפילו לא מרן חכם שלום שנפטר השנה. לכן זה הישג פנטסטי. עכשיו, ועוד מילה לגבי רבי גרשון אנדלשטיין. תראה, חשבנו שאחרי פטירתו של שר התורה של רב חיים קניבסקי, שנודע בסגולותיו, העסק יחלש יותר. עכשיו, מה שאני ראיתי אצל הילדים שלי, למשל, שישבו בישיבות, בשידור שהיה במעגל סגור, שחשבו שאולי בזה יש פחות משתתפים, אבל אנשים התחברו, אומר לי פתאום, אבא, אני מבין, אני יושב מול גודל הדור, וזה בבחינת קולם, רואים את הקולות, אני שומע מה הוא אומר, אני מבין מה הוא אומר, אני לא מתברך מפי מישהו ששמע, לא שחלילה מזלזלים כל אחד והנהגותיו, היה כאן משהו שתפה של הנה, ואותו דבר אגב, האדמור מיגור שאומר מול 10,000 חסידים, הוא בקולו מדבר, אתה רואה שזה תפס, יפתח בדורו כשמואל בדורו, בסוף הציבור החרדי רץ עם ההנהגה שלו.
יפה, ואני נותן באמת גם מחמאות לאריה דרי ולאחרים, אבל צריך להיות עיוור אבי, לא להבחין בכך שהקדוש ברוך הוא ירד למטה לעולם שלנו ועשה סדר לבד, כי הניצחון הפעם לא רשום על אף אחד. ואני אסביר את עצמי. שים לב מה קורה כאן. הקדוש ברוך הוא שימה את עיניהם, קודם כל של המפלגות הערביות, שסירב לאפשר להם במוח להתאחד, ולא לחתום על שום הסכם עודפים ביניהם. עכשיו, זה...
הולך שוב מהסוף להתחלה, ועוד לפני זה.
דבר שני, העבודה ומרץ שידעו שהם על סף אחוז החסימה, סירבו להתאחד לבלוק אחד, מה שאחרים כן סירבו, זה גם עבודה של הקדוש ברוך הוא נטו.
אגב, עוד
שלישי,
משהו מילה,
דבר שלישי,
רק יוסי, yeah, בדיאלוג, שם גם השם יאיר לפיד, שלא ידע להפעיל מנופים על מרב מיכאלי, ולאלץ אותה להתחבר, כמו דבר, שביבי עשה לבן גביר, לסמוטריץ' ולחרדים.
כן, דבר שלישי, הלל קוברנסקי, הרמטכ"ל המהולל של לפיד, בא לברך ונמצא מקלל. הוא בעצם הלך על תזה, שהוא בא מפעיל מסה אדירה של תקציבים ופעילים, שילכו לרחוב הערבי, ויעוררו את המפלגה השלישית בלד, שהיא תעבור את אחוז החסימה. מה הוא עשה? איזה חורבן הוא עשה להם? הוא לקח את הקולות שהיו אמורים להגיע לחדש, לשתי הרשימות העיקריות, העביר את זה למפלגה הזאת, בתקווה שהמפלגה הזאת תעבור את אחוז החסימה. מה יצא כתוצאה מהמבצע האדיר הזה של להעביר את בלד הערבית? הוא גרש 2-3 מנדטים מהרשימות האחרות, ולקח את הקולות למפלגה שלא עוברת, והנה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא עשה את כל העבודה לאריה דרי ולגולדקנופ, כדי שהם ילכו מדושני עונג ויגידו אני ואני ואני, אלמלא שלושת הפרמטרים האלה לא היו קורים, לא היו מתפצלים מרץ והעבודה, ערביות לא היו מתפצלות, וקוברינסקי לא היה משקיע את כל המאמצים שלו ברשימה הערבית השלישית.
היינו ב-60-60.
היינו ב-62 לשמאל.
אבל אני רוצה...
לא, קח את העבודה ומרץ.
כן, אבל אם אתה בוחן את המספר של המצביעים, ובסוף כשרצים לבד יש יותר מצביעים, אז אם אתה בוחן את המספר של המצביעים...
אבל זו חלוקה אחרת.
אתה מגיע כמעט לתקו.
אבל לא הוספת את אלי אבידר,
אני רוצה להוסיף לך עוד משהו, לשאול אותך.
הילד שקט ולא הוספת את כל הקטנים האלה שלקחו עוד איזה 2-3 מנדטים.
אני רוצה לשאול אותך, יאללה יאיר לפיד, ראינו שהוא עובד לפחות בעניין של הקמפיין הזה כמו מכונה משומנת.
כן.
ואמרנו שהוא לא עושה את הטעויות של נתניהו, והנה כאן, הוא לא למד מהטעויות של הימין בסיבוב הראשון, הרי זה מה שהיה לימין, עם אז הילד שקד נפתלי בנט, איבדו כ4 מנדטים, והוא פשוט חזר על אותן טעויות. עכשיו, אתה לא יכול להבין את הסיטואציה הזאת, קודם כל הסקרים שלו שהביא לו מרק מלמן, התברור פשוט כבדיחה, אבל גם אחרי הסקרים האלה, היה כאן סיכון אדיר שכולם ראו את זה. עכשיו, כולם ראו את זה בה, חוץ ממנו. וכאן אתה באמת אומר, איך קמפיינר כזה משומן נפל בזה, ואני מתחבר למה שאתה אומר, זה פשוט אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, סימה את עיניהם.
תראה, העובדה שלפיד לא ניסה לעזור לגוש, ולא עבד באותה תפיסה שנתניהו עבד, שהם עובדים לגוש ולא למפלגה. אתה יודע שאנחנו כותבים את זה בטור המשותף.
מה שהוא עשה אגב פעם קודמת.
במשפחה, כן.
מה שהוא עשה פעם קודמת והצליח לו.
הצליח.
הוא היה צריך לחזור על ההצלחה.
אנחנו סיפרנו על תיאום מטורף שהיה בנתניהו לאריה דרי, תיאום שעל גביו יכלו לעבוד במשותף, כי הבינו שהם נלחמים למען הגוש, ולא למען המפלגה של כל אחד ואחד. לכן, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו בימין ובגוש החרדי, נהננו מהמופע המדהים הזה, מופע העברון של יאיר לפיד / קוברינסקי, העבודה ומרץ, החכמים, הגרויס החכמים של מדינת ישראל, הייטקיסטים, מי לא חונה בשתי הרשימות האלה? האגו והיהירות קבר אותם, הם היו צריכים להתאחד יחד, ואז הם היו מכניסים עוד 3-4 מנדטים.
הקונספציה, אמרו במלחמת יום כיפור, הייתה להם קונספציה,
זו היהירות.
ישבו בנצרת,
אבל
העבירו לשם את הכספים, אני שואל, רוצה לעבור איתך,
אבל עוד מילה אחת, צריך להגיד אבל את האמת. אנחנו לא יכולים לומר שהם מתחלקים חצי-חצי ביניהם, כי זה לא נכון. כי אתה לא יכול לקחת את 10 המנדטים הערבים, שחלק מהם אנטי-ציונים מוצרים, ולומר שהם יושבים בתוך השמאל. החלק מהרשימות הערביות והחברי כנסת הערבים, הם אנשים אנטי-ציונים.
אבל גוש חוסם נתניהו היה להם, וזה מה שהם רצו, והם היום שותפים איתם פעולה. אנחנו יודעים שהם היום שותפים איתם פעולה. אתה יודע מה, יוסי, אם היה להם 61 עם בלד, היינו רואים כאן גם ממשלת מיעוט שקמה בקולות האלה. זה ברור היום לכולם. אז אולי בני גנץ היה דורש את הליטרה שלו באיזושהי רוטציה, אבל שום דבר, אתה רואה, מה שראינו במערכות הבחירות האלו, שהדרדור של השיח הוא כזה, שמה שנחשב עד היום לטאבו נפרץ. זה מצד אחד בן גביר קשר בימין להיות שר לביטחון פנים, קשר בעיני כולם. מצד שני, אתה רואה שהם היום מקימים רשימה גם עם בלד. לכן כשהם באים ובטענות על בן גביר, הם האחרונים שיכולים לדבר, הם הסכימו ללכת עם חבר'ה שמכנים, וזה לא רק בלד, גם החבר'ה של חדש טל כבר מכנים את רוצחי החיילים, הם נותנים להם לגיטימציה. אני רוצה לעבור איתך הלאה. עם הניסיון שלך רב השנים, שמלווה את המערכת החרדית הפוליטית שנים רבות, עשרות שנים, אתה רואה את החרדים לוחצים על נתניהו, כי הוא בסוף יכול לסגת, להעביר פסקת התגברות, ואת כל הענייני המשילות האלו, שהוא נמנע במשך שנים מלעסוק בהם?
מתחולל כעת אירוע תת-קרקעי שעדיין לא מדווחים עליו, אבל אני מאמין שאחרי שבת יספרו על כך יותר בהרחבה, ואני מדבר על הלחץ המסיבי של הממשל האמריקאי מצד אחד, ושל נשיא הרצוג מצד שני, לכונן כאן ממשלת אחדות בישראל. זאת אומרת, המחבש הגדול ביותר יעשה לא על אף אחד אחר, קודם כל על בני גנץ, לאפשר לו להחצות את המחסום הפסיכולוגי של היפרדות מגדעון סער ואחרים, ולהיכנס ולהציל קו יכולת מדינת ישראל מהשלטון הימין הקיצוני, ושיסכים להיכנס פנימה.
אז למה גנץ אגב רשלה רץ להכריז שהוא לא יצטרף? בניגוד לנאום המאוד מתון שלו.
אין ערך לשום הכרזה. עכשיו אמריקאים מפעילים את כל הקומפרסורים שלהם, הם יהפכו עולם.
גם על גנץ אתה אומר,
הם לחצו. בעיקר על גנץ, הם מתחילים עם גנץ, כי הרי לפני שגנץ אומר כן, אין להם מה ללכת לביבי. אחרי שגנץ יאמר את דבריו, אז יבוא אדון הרצוג לבנימין נתניהו ויאמר לו, כמובן לא לציטוט ולא לייחוס, אומר לו, תקשיב, אני לא אומר לך להשאיר בחוץ את סמוטריץ' ובן גביר, אבל למה לך להיות תלוי בשני הג'נטלמנים האלה? תכניס אותם, תן להם תיקים, אבל קח את גנץ, עם המנדטים שלו שמוכנים לעבור, מינוס שר, מינוס אלקין, תן לו את תיק הביטחון, ותאזן את הממשלה הזאת שלא תצטייר, בעולם כממשלת ימין קיצוני. עכשיו אתה שואל
למרות
אותי...
למרות שעד היום גנץ הצטייר שהוא לא רוצה לחזור לאותו קורלס שאתה נכנס עם נתניהו.
אנחנו בסדר יום חדש עכשיו.
ואתה נכנס עם נתניהו והוא בסוף לועס ויורק אותך.
אנחנו בסדר יום עכשיו. עכשיו תשאל אותי, אבי, מה בנימין נתניהו יעשה? האם הוא יאפשר לבני גנץ להצטרף? ואני אתן לך הערכה
אם ש... אם יש לו דיל שכולם יכולים להיכנס לאותה קורת גג, הוא ילך על זה.
אז אני אגיד לך שהוא לא ילך.
הבעיה ש...
אני אגיד לך.
אני בספק אם זה יתחפש.
הערכה שלי... שבסופו של דבר גנץ יגיד כן לאמריקאים ולהרצוג. הערכה שלי שנתניהו יגיד בשלב ראשון לא לאמריקאים ולהרצוג, הוא ישיר את תיק הביטחון אצלו, והוא יעביר קודם כל בהרכב הקואליציוני הנוכחי, סדרת חוקים מפסגת ההתגברות שהחרדים בעיקר לוחצים עליה, אבל עוד דברים, אחרי...
מה, ביטול מרמה והפרת אמונים יהיה על השולחן?
ביצול היועמש.
זה ודאי יעבור.
שורה של דברים, אחרי שהוא יבנה במשך החורף הנוכחי, את כל אותם יסודות ושל שינויים ורפורמות שהוא רוצה לעשות, ערב פסח הוא ילך לאכול איזה כמה קנידה לאחים בני גנץ, ויגיד לו, בני, אתה מוזמן להצטרף כדי לאזן את הקיצוניות של סמוטריץ' ובן גביר. ולכן...
אם ניקלה כאן אבל לאימות מול בית המשפט, זה יהיה פעם ראשונה שזה קורה בתרחיש שבו הכנסת לא נסוגה לאחור, אלא אומרת אני הולכת כאן עד הסוף. מעניין מאוד לראות איך, מה יקרה כאן. כי בסוף גם לנתניהו יש DNA שהוא עד היום התקפל בפני מערכות המשפט, ונצטרך לראות גם איך בית המשפט ישחק בפינג פונג הזה, כי גם הם מבינים שהם נמצאים תחת חרב, תחת המאכלת, והם לא יכולים להמשיך כמו שהיה. זה יהיה כאן קרב עדין מאוד, אני לא בטוח, למרות הרוב של ה-65, אני לא בטוח שהיד של הימין והחרדים תהיה על העליונה, ואני לא בטוח שביבי ילך פה עד הסוף.
בוא נתחיל להבין ביחד, איך מוסד קבלת החלטות יתנהל אצל בנימין נתניהו. אז קודם כל, האיש הפוליטי החשוב ביותר בסביבת נתניהו, מבחינת הליכוד, זה יריב לוין, הוא האיש היחיד מתוך רשימת הליכוד בכנסת, שהוא מתייחס אליו ברצינות.
שהוא גם נאמן עליו ללא סייג, והוא גם מאמין בו כפרסונה ששווה לשמוע על ידיעותיו.
הוא מועמדו לשר המשפטים, דרכו הוא יבקש לנהל את הרפורמות, הוא מבחינתו לא קולני כמו דודי אמסלם, לא אלים במרכאות כמו דוד ביטן, ולא קצת קשקשן כמו אמיר אוחנה,
אלא זה אומר לדבריך, ועושה. כן. מה זה לא קשקשן כמו אמיר? הוא לא הסכים בשעתו לקבל את תיק המשפטים, כי הוא אמר, לא יהיה לי את הקרדיט להוביל שינויים, לכן אז אוחנה קיבל את התיק.
יפה, הוא יישב בתיק המשפטים, זה כמעט בטוח. תראה, איתמר בן גביר מתלבט, האם לקחת את התיק של ביטחון פנים או לא, יש שעות שהוא מסתער על התיק, יש שעות שחבריו אומרים לו, אומרים לו, תברח מהתיק הזה. כן. למה לברוח? כי הוא אומר לו, אני לא מוכן, הוא אומר לחברים שלו, למקורבים שלו, ביבי יפיל עליי את כל התיק, לא ייתן לי חופש עבודה וכו'. עכשיו, לגבי...
אבל יש לו דרך לברוח מזה? הוא לא יכול, הוא חייב לקחת את התיק.
לא ברור לנו מה שיקרה שם.
שם את זה כהבטחה בחירות, זה יהיה נסיגה ראשונה מהבטחותיו.
אל תתרגש, אולי אין לו...
ייקח את האוצר כפי שביבי משכנע אותו, כמו שחשפנו השבוע בטור. ייקח, או שישאר בפנים באותה מתכונת שהורגל אליה.
אריה דרי מתפתה לקחת את תיק האוצר, אבל בסוף הוא לא ייקח אותו. הוא היה רוצה לדלק סוף סוף מרמת התיקים הבינונית של משרדי הפנים, שהם לא רמת התיקים של הנהגת מדינה, אל עבר משרד האוצר. יש לו רק שני בעיות שהוא צריך להתמודד איתם. אחת, שלא ברור עדיין איך הוא עובר את כל הליך הבחירה שלו כשר. נכון שהוא שולח מצד אחד מקורבים לשמש שיגידו שהוא הגורם המאזן שימתן את סמוטריץ' ובן גביר במערכת המשפט. מצד שני הוא שולח להם נו, אני הולך להעביר את פסגת ההתקברות שתאפשר לי, אם תרצו או לא תרצו, להיות שר.
אגב, הוא עשה מהלך חכם שהוא הכריז על כך שהוא יעביר את זה לפני הבחירות. כן. זאת אומרת, אומר, אם הבוחר ייתן לי קרדיט, אף אחד לא יוכל לומר שזה לא היה על השולחן.
יפה מאוד, אז לכן אנחנו לא יודעים איך הוא עובר עדיין את המשוכה של שר. דבר שני, להיות שר אוצר זה להיות האיש הרע. אריה דרי רוצה להיות הנדיב, זה שמחלק, זה שנותן. לכן אני לא יודע כמה תבונה יש לדרי לעלות ולטפס אל תיק האוצר. אבל אני יודע שבצלאל סמוטריץ' העביר מסרים לליכוד, ואמר להם, אני מוכן להיות... או באוצר, או בביטחון, או בפנים. תבחרו אתם את אחד משלושת התיקים האלו, אחד מהשלושה האלה מתאימים לי מאוד.
ברגע שהוא נתן את הפנים כאופציה, אז דרי יגיד, הוא רוצה את זה, אז אני נשאר שם. וזה עושים דל אותו בפנים.
אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל ברור שאנחנו עדים לקרב גדול, שאמור להתפתח בשלב מסוים, בין סמוטריץ' בן גביר לבין אריה דרי, מתוך מחשבה אחת, אריה דרי לא מתנשא עליהם, אבל חושב שזה כמה חבר'ה מכיפות סרוגות שאפשר לגמור איתם בשיריים, והחבר'ה האלה באים בתפיסה של יחלוקו, אתה רוצה רב ראשי, אנחנו רוצים רב ראשי, לך יש רבני ערים, לנו יש רבני ערים, אז אמרת שאתה לא מוכן לחלוק עם מתן כהנה בגלל אידיאולוגיה, איתנו אין לך בעיה של אידיאולוגיה, הכל זה טריטוריה, אנחנו מביאים לך חרדלניקים, אנשים כמוך שמתנגדים לכותל הרפורמי, לרפורמות הקשרות והגיור, אין לך שום סיבה לסרב לנו.
אבל
עכשיו,
לדרי יהיה קל להסתדר איתם, משתי
לא
סיבות.
לא פשוט בכלל.
שהחבר'ה שלהם באמת מהותית, אין כמעט הבדלי השקפה, אולי יכול להיות בענייני עלייה להר הבית וכאלה, אבל במהות של גיור, כשרות וכדומה, אין הבדלי השקפה. ויש עוד דבר, יוסי, היום פשוט, אם יש לך בעיה של ג'ובים, אפשר לתת עוד ג'ובים, זה מה שהממשלה האחרונה הרגילה אותנו. מה, הפכנו לרב עיר אחד, אשכנזי, אפשר להוסיף גם ספרדי. מי יגיד משהו? רבנים ראשיים, אמנם זה אולי קצת יותר בעייתי. דיינים, נוסיף דיינים, שיהיה יותר הרכבים, מה הבעיה? יוסי, לשם זה ילך. ההבנות פשוט יהיו להרחיל, להגדיל את ההוגה.
נכון, אבל אנחנו כבר למדנו שהאנשים הסוויים, לא סוויים תמיד, וגם אם נותנים מגדילים, אומרים, אז הכל שלנו. עכשיו תראה, אני רוצה לומר דווקא כחרדי וכספרדי וכתומך שס מובהק שלא מסתיר זאת. חייב להגיד לך משהו. חרדים חייבים לשנות דיסקט. התפיסה הזאת בעבר, שאפשר להתעלם מציבור ענק של חובשי כיפות סרוגות, ולא למנות להתעלם, לא רבנים ולא דיינים, ולהסתלבט עליהם ולערבב אותם, ולשלוח אותם לטייל ביער ולחפש שם את ה... זה נגמר הסיפור הזה. תכבדו אותם, יש להם ציבור תורני ענק. אדרבה, הרי הסיבה שמתן כהנה עלה, והביא איתו את כל הרפורמות, זה ריאקציה. לטירוף הזה ששס חשבה שיכולה לאכול את כל ההוגה עם הפירורים ועם הסכין לבד ולא להשאיר כלום לאחרים. תתחלקו עם הגורמים החרדלניקים שאיתם אפשר לעשות ביזנס, תנו להם את הכבוד שלהם, את המעמד שלהם, תבינו שיש להם מועצת משלהם, ואז בעצם אתה נותן כוח אדיר לכוחות החיוביים בחופשי הכיפות הסיפור.
יוסי, אני מצטרף לדבריך, ומה יתברר לנו עכשיו? אחרי שנה וארבעה חודשים קשים שבמהלכם הרגשנו אולי שחלקו של הציבור הדתי-לאומי, בטח הגוורדיה של האסכונה הדתית-לאומית, לא איתנו. אבל מתברר, יוסי, שבקלפי הם איתנו. מתברר שגם מצביעי ימינה חזרו הביתה, חזרו לתוך המחנה הזה האמוני, לרוץ ביחד עם החרדים, לא מצמצו, המספרים מדברים בעד עצמם, ולכן אם אלה המספרים, ויש כאן הוכחת נאמנות אמיתית של הדתי לאומי מבתי הכנסת, לא אלה שעשו סיבוב עליהם וגם עלינו, ולכן צריך לשבת ולחלוק את העוגה, ואם יש בעיה, פשוט תקנה עוד תנור, ותאפה עוד עוגה, ותחלק לכולם. אנחנו בסיטואציה שהשמאל הרגיל אותנו, שאין גבול למשאבים שאפשר לשים, כדי לסדר לך קואליציה כהלכתה שתחזיק מעמד.
נדבר כמה מילים על הצרות שמחכות לארי דרעי בבית. דווקא עם השרים הוא יעשה זאת בצורה מאוד מהירה, הוא לא מתכוון לייבא כוכבים מבחוץ, הוא ייקח את ה-11 בעלי הגולס שלו, שיש לו ברשימה, שהרי כידוע בשס כבר לא לוקחים לא רבנים ולא נציגים שחקנים גדולים, אלא אנשי ביצוע, אנשי שטח אפורים, פועלים שיודעים לעשות את מה שהם עושים.
רק אל תגיד שמות, כי כל שם שתגיד, אתה מקטין את סיכוי אבלי בחיים.
אני אומר, כל אחד מהפועלים האלה יהפוך כנראה, יש מועמד להיות שר, מי שירצה יותר ויעשה יותר פריימריז, כנראה אין סיכוי שהוא גם יקבל טלפון מאריה דרעי, אבל יש משהו אחר, ששם האירוע גדול מתנהל בתוך ש"ס.
הרבני.
הרבני, וזה אירוע ענק שניזרנו להתעסק איתו לפני הבחירות, כי לא רצינו להזיק לשס ולמפלגות החרדיות במאבק הגדול שלהם מול היריבים מבחוץ. אבל יש אירוע ענק, והאירוע הוא שבעצם יש חלל בהנהגה הרבנית של שס. חכם שלום כהן נפטר, מרן הרב עובדיה יוסף הסתלק, הרב בעדני נלחם על חייו גם בימים אלו, ובעצם...
המקום לאחל לו בריאות ורפואה שלמה.
אנחנו מאחל לו רפואה שלמה.
הדור צריך אותו.
והדור צריך אותו, והעיניים נשואות לעבר... מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהוא אמור תוך 8-9 חודשים לפרוש מתפקידו כראשון לציון.
צריך לקוות שהבחירות הבאות יהיו, כשהוא יוכל להראות את הפתק שהוא שם בקלפי, שלא תהיה למה עוד מערכת בחירות כאן.
להתמנות לנשיא מועצת חכמי התורה.
וכאן יש קונפליקט עם ראשי הישיבות.
ברגע שהרב יוסף יהפוך להיות למרן הרשמי, יש יתרון וחיסרון לאריה דרעי. היתרון הגדול הוא שסוף סוף יש מרן אחרי 10 שנים, עם גלימה, בן של הרב עובדיה, בדמותו, יוצא לרחובות, אדם אגב מנהיג רוחני, שהולכים אחריו מאות אלפים באש ובמים, זה יחזיר את הצבע ואת האש למפלגה, הרי ההנהגה של ש"ס בשנים האחרונות הייתה בידי ראש ישיבה, שהיה מנהיג בעיקר של הקבוצות החרדיות בתוך ש"ס, לא של העם בשדה, היה ענק שבענקים, אבל כיוון יותר לציבור החרדי, אבל אריה דרעי יודע, שיבוא עכשיו מרן, זה בעל הבית חדש שיבוא למפלגה. והוא רוצה להחזיר את...
כמו שהם רצים שנים רבות ביחד.
כן, כן. יש ביניהם אמון גדול, אבל אתה יודע, לבוא ולקחת את המפתחות ולמסור אותם בידי אדם אחר, במבחן שלנו זה המנהיג הרוחני החדש, שהוא יבחר, כי אין מנוס אחר. הרב יצחק יוסף, זה לא פשוט בגלל שיש גם רבנים אחרים ש... עושים את דרכם בימים אלו לשס, מקהל המרביצי, מכל מיני קהילות, והם...
וזה היה היתרון של מערכת הבחירות הזאת, אם אפשר להגיד יתרון.
והם...
היות ולא הייתה דמות דומיננטית,
כן.
אף אחד לא הרגיש שאם הוא יתחבר, הוא צריך לחסות תחת כנפיו של מישהו.
זה חיסרון ויתרון.
תשם מישהו בדמותו של הראשון לציון, אז יש למשל ראשי ישיבות של המרביצי, שירגישו פחות בנוח... להצטרף ולהתחבר רשמית לשס, יהיה פה קונפליט.
מצד שני, אתה לא יכול לרוץ עם כרזה של מרן הרב עובדיה יוסף עוד 100 שנים. שס זה לא חבד ולא ברסלב. יש עדיין את התוחלת כמה אפשר עוד לרוץ עם זה. עוד שנה,
אני לא אתפלא למשל, אם יהיה פתאום...
עוד שנה, עוד שנתיים, לכן אני חושב...
מועצת ראשי הישיבות הספרדים.
גם אם יהיה מועצת ראשי הישיבות...
נשיא מועצת החכמים.
אתה זקוק לנשיא מועצת הנשיא... אתה זקוק לנשיא מועצת חכמי התורה, לדמות חיה שמרימה, שהעם נושא את עיניה אליו. אחרי הכל, השאר זה פוליטיקאים.
כמו שחזל אמרו, דבר אחד לדור.
דבר אחד. ואותם מרביצי, וחלק מאותם דמויות, זה אנשים שנלחמו חזיתית במרן הרב עובדיה יוסף. הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, לא מוכן לסלוח לאף אחד שרמס את תורת אביו. ועל זה הוא מוכן גם, איך אומרים, לצאת לקרב אדיר. עכשיו, איך תיראה שס החדשה בדמותו הרוחנית של הראשון לציון הרב יצחק יוסף? איזה מקום יקבלו את אותם ראשי ישיבות שעשו תשובה וחוזרים חזרה הביתה לשס? והיום הם מוכנים כבר להתעטף, כי מרביץ איזה כבר גוף שלא קיים, הוא היה יפה לשעתו, אין לדעת, אבל אריה דרעי צריך בעצם פה לקדרר ולתמרן.
אבל זה יוצא לא טוב.
מצד אחד עם מרן חדש, מצד שני עם ראשי ישיבות שירצו ביטוי, מצד שלישי עם חצרות כמו הרב שלמה עמר וכמו אחרים שגם רוצים את הביטוי שלהם.
הוא לא היה פה בבחירות, אני חושב, הרב.
אבל הוא בא ביום הבחירות.
חזר בחזרה, אבל לא היה לפני.
אבל הדבר היותר חמור מבחינתו.
אני, אבל תן לי
לעשות שיהיה. אבי, תן לי דקה, הדבר יותר חמור מבחינתו. הוא אמור למנות ראשון לציון תחתיו בעוד כמה חודשים. הם צריכים להתחיל עוד חודש לעבוד עליו, כי אי אפשר להביא את המועמד בשנייה האחרונה. הבחירות יעשו מיד אחרי תשע באב. עכשיו, מי המועמד עם אבי תשאל? האח של הראשון לציון, הרב דוד יוסף. האח של אריה דרי, הרב יהודה דרי. התלמידים הנאמנים של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אלוהימה, הרב זוודיה כהן, ראוות תל אביב, והרב יצחק לוי, רב העיר נשר. ומי צריך לשבת ולהכריע בין האח והאח והתלמידים? הלו אימא, אריה דרי, והראשון לציון הרב יוסף, ולך תקבל הכרעה כזאת, בתקופה שהרב יצחק נכנס לתפקידו כנשיא מועצת חכמי התורה, ולצאת בשלום מכזה צ'ולן. תגיד לי אתה, אבי.
אני אגיד לך, אבל למה דרי כאן בסוף יהיה הכי דומיננטי? אמרנו מאמרי חזל, אין ארי נועם אלא מתוך קופה של תבן. אם הוא היה מהאופוזיציה מגיע לסיטואציה כזאת, שמרן, שהרב... הגאון רבי יצחק יוסף פושט את גלימתו, האמת נשארים הגלימה, אבל הוא לא מחויב לתפקיד הממלכתי, ומגיע כי נשיא מועצת החכמים, זה עניין אחד. אבל כשאתה עושה את זה מתוך ממשלה, שאתה הבורג המרכזי בה, שאתה ממנה רבני ערים, שאתה יושב על משרדים, שאתה יש לך שליטה ברשויות, ואתה יודע להביא לעולם התורה כסף, הפעם זה יהיה בלי בושה, המעמד של דרי יהיה חזק מאי פעם. ולכן זה גם ייתר מאליו כל חיכוך אפשרי בינו לבין מי שאיכשהו ינסה לקרוא תיגר על הדומיננטיות שלו.
אתה יודע מה התשובה לשאלה? אז האם אריה דרעי יהפוך למרן בעצמו, או שהוא יקבל על עצמו את איזשהו מרן שהרבנים יקבעו. אני לא מקנה בו, אבל הוא הראה לנו עד היום.
אבל זה צריכות של השאלה.
שיש לו סייעתא דשמיא. והוא הצליח בצורה מאוד מאוד מיוחדת בבחירות האלה. איך אומרים? גם אם הקדוש ברוך הוא עשה את רוב העבודה, הקדוש ברוך הוא עשה את רוב העבודה בפיצולים של השמאל, ובנפילות בכל, אצל הערבים.
דרי הוא זה ששמר כחומה בצורה על האופוזיציה הזאת.
היה האיש שזכה לסייעתא דשמיא הזאת.
הוא עמד על המשמר השנה.
שדרכו תבוא הישועה הגדולה לעם.
בלעדיו אנחנו יודעים, לא הייתה אופוזיציה כזאת מלוכדת, וגם כמו שפתחת ואמרת, יוסי, בסוף הוא ורבי יצחק רצים שנים רבות ביחד, ועד היום אף אחד לא הצליח.
הם ייכנסו לחדר אחד, יצריכו להסתדר. עכשיו תראה, אבי, אנחנו נדבר...
טוב, בואו נחתור לסיום.
כמה מילים על גולדקנופ יצחק, אתה יודע שאנחנו אהבנו. לא,
דיברנו עליו מספיק.
אהבנו, לא דיברנו עליו בכלל היום.
דימית אותו לצ'רלי ביטון החרדי, אני רואה חייב להגיד לך, אבל...
לצ'רצ'יל, לטראמפ, מה לא אמרנו?
אבל אמרנו שהמבחן יהיה מבחן התוצאה, ובתוצאה הוא לא יפסיד אפילו כל אחד, אנשים אהבו את זה.
מה שמסתבר מיהדות התורה, זה שהיא מסיימת בשבע, בסופו של דבר, לא עלתה, אני חושב ש...
קיבלה כמו בסיבוב מספר 2.
אני חושב
שאז היא מצטה את כוחה.
אני חושב שהבעייתיות של יהדות התורה, היא מזכירה קצת הבעייתיות ששס עד לבחירות הללו, שהם לא יודעים לחלום בגדול. הם תן להם בשיבה שלהם, העיקר שכל נציג שטיבל יקבל את החלק שלו, ויגידו, דו ספר דיר, ודו ספר אייך, והכל טוב יפה.
שמע, כבר דיברו על זה שהם צוללים לכיוון החמישה אפילו.
לא, חמישה, ידענו שלא יקלו אף פעם לשישה, הם מגיעים...
לשחזר את ההישג של סיבוב שני, זה יפה מאוד.
הם מגיעים לשבעה מנדטים, ואני חושב שיצחק גולדקנופ, נראה אותו עכשיו פחות במופעות ההומור הידישאי שלו, מה שהוא עשה עד היום, ויותר נראה בצד הביצועי שלו, שהוא צד לא רע בכלל. הוא הקים אימפריה, והוא יראה את כוחו, ואם יש לאנשים שלו שכל, הם פחות יקרבו אותו למיקרופונים, ויותר יושיבו אותו ליד ההגה, להחזיק חזק, כי בכל תפקיד ביצועי, שהוא ינהל גולדקנופ, אנחנו נראה ביצועים, סוף הדרך, כמו שאומרים.
צריך להיגמל, אגב, מהתרבות הזאת, שאם יש איזשהו שר דומיננטי, הוא הביצועיס ואין עוד מלבדו, כי זה מה שהביא אותנו לכך, שכשאנחנו באופוזיציה, אף אחד לא סופר אותנו. תראה מה עשו הדתי-לאומי, ודרי סיפר את זה פעם, שכשהוא חזר אחרי למעלה מעשור של ניתוק, הוא התרגל לכך שיש 10% של חופשי כיפות סרוגות במשרדים, הוא פתאום רואה שהם 60-70%. תכניסו אנשים שלנו לדרגים ביצועיים, לתפקידי ביניים, תכניסו יועצים חרדיים, תלכו עם תוכנית עבודה מסודרת, תעבירו החלטות כמו שהערבים ידעו להעביר בממשלה, החלטות יהודיות לציבור החרדי, ואז אם יהיה מעל זה אנשים ביצועיים, שרים ביצועיים, יהיה להם כלי עבודה. אבל אי אפשר שהכל יהיה דרך השטיבל, שאנשים יבואו, ילחשו על אוזנו של השר, והוא ינסה לקדם להם דרך אנשים שלא מחויבים אליו. זה הלקח שלנו אחרי השנה וחצי הקשות שעברנו.
אוקיי, טוב, אנחנו סיימנו, יש אפשר לדבר עד חצות לילה, לדבר קצת על הקמפיינים, ועל אלה שבטוחים שהם ימציאו את הגלגל, ועל ה...
שיר משהו לעיתונים.
ועל הדרשנים הספרדים שעשו עבודה מדהימה, ועל... באמת, בסופו של דבר, זיין מרחשוון תשפ"ב, ייזכר, יום של ישועה וגאולה גדולה, גדול מאוד, הציבור התורני היהודי החרדי בישראל, יום שבו נושענו משלטון רשע, מהאנשים שהפכו את כל הקדוש שם למרמס. ממה יש לסיים? הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
ושיהיה לנו חורף של ותן טל ומטר לברכה, בכל המובנים.
שבת שלום ותודה חברים שהייתם איתם.
תודה יוסי.